שלום לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא ממשיכים בשער ארץ ישראל לברר יותר ויותר על קדושת ארצנו הקדושה והטהורה המתוקה שלאט לאט עזיה והנפלאות כל מה שטמון בארץ הקדושה הזאת לאט לאט הוא מתגלה לאין כל, כל ישראל רואים את הנועם והפתיקות שיש בארץ ישראל. אז אנחנו היום רוצים קצת להתחבר יותר לקדושה של ארץ ישראל, וזה פרק ז' בשער ארץ ישראל. נקרא קדושה בעבר, אם נספיק נרחיב טיפה יותר, אבל בואו נתחיל. הקדושה שבארץ ישראל היא דווקא זו המלאה עוז וגבורה, ובייחוד בהרחבה והתפרצות, ימה וקדמה, צפונה ונגמה. ולפעמים יש שמפני נפלאות גדולתה והרחבתה אינם מכילים אותה, מגיעים לידי נפילה גמורה. בואו נסביר. הרב זצ"ל כותב שיש קדושה כל כך גדולה בארץ ישראל, והקדושה הזאת היא חייבת לבוא בעוצמה. מי שרוצה להיות נביא חייב שיהיו בו שלוש תכונות. הוא חייב להיות
עשיר,
חכם וגיבור. עשיר חייב להיות חכם, נביא חייב להיות חכם, נביא חייב להיות עשיר, ונביא חייב להיות גיבור. כי אפשר לקבל נבואה רק בארץ ישראל. ושלושת התכונות הללו בולטים מאוד בארץ ישראל. הן מצד לא תחסר כל בה. עשיר. לא חסר דבר בארץ ישראל. לא חסר את הדבר. יש הכל. יש הכל. אם לא מצאת, זה תלוי עם הרגע הרוחנית שלך. או זה לא מספיק חיפשת. אבל יש הכל בארץ ישראל. לא חסר דבר. זה מבחינת העשירות. מבחינת החוכמה, למדנו שבוע שעבר. אוויר עד ארץ ישראל. מחכים. אז אתה רוצה להיות נביא? אתה חייב שתהיה לך את התכונות של ארץ ישראל. ומבחינת הגבורה, מבחינת הגבורה, איך עם ישראל מגיב כשהוא יושב בארצו, ואיך עם ישראל מגיב כשהוא יושב בחוץ לארץ. מה עשתה הארץ הקדושה הזאת לאומה הישראלית? אנחנו רואים את זה יותר ויותר. מה עשתה הארץ הזאת לאומה הישראלית מאז שהם דרכו בה, בשנייה הראשונה שנכנסנו לארץ? מי העיז, מי חלם להגיד כן למדינת ישראל? אם תיקח עכשיו את האלפיים שנות גלות ותאמר, הרי כשיצאנו ממצרים כתוב בחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אומר אבן עזרא, אז למה לא תקפנו אם היינו חמושים? כי היינו עם נפש שפלה, נכון? זאת אומרת, כשאתה יוצא ממצרים אתה עם נפש שפלה. עכשיו, לוקח זמן לדכא נפש שפלה. אז למרות שאתה חמוש, אתה לא מגיב. עכשיו, אם אתה יוצא לא אחרי 210 שנים במצרים, אלא אחרי 2,000 שנה בחוץ לארץ, זה אומר שהנפש שלך צריכה להיות הרבה 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 יותר שפלה. הרבה יותר שפלה. לא יכול להיות שלך כוח. אתה אמור להיות ממש כאילו חנפן לאומות העולם בצורה שאי אפשר לתאר, ולהכריז על מדינה זה לא נכנס בכלל להיגיון. זה לא נכנס בהיגיון, כי אתה פשוט מה לך ולגבורה בכלל? אז איך הכרזנו על מדינה? איך באנו ואמרנו כן למדינת ישראל? כשידענו שלמחרת התקפו אותנו, אם לא באותו יום. זה היה ברור לכולם. זה היה ברור לכולם שהערבים התקפו. מאיפה בא העוז הזה? מאיפה באה הגבורה הזאת? אין שום היגיון למהלך הזה. אין שום היגיון. לא טקטית, לא מדינית, לא צבאית, שום היגיון בעליל. אתה עוד היית מגרד את האדמה בשביל להשיג אוכל בארץ ישראל. בשביל להשיג אוכל, עוד לא התבשת את כל הביצות, זה לוקח זמן. אז אתה צריך להילחם על חייך בזה שאתה משיג בכלל מזון למשפחה שלך. ואתה מה, מכריז על המדינה ובלי נשק, בלי תחמושת, כלום. בלי טנקים, בלי מטוסים, מול חמש צבאות ערב. אני לא שואל על הנס שקרה במלחמה, אני שואל מאיפה בא הכוח. עם ישראל דרך בארץ ישראל. עוז וגבורה. פתאום, באמצע, הם לא מאמינים איפה זה בא להם. קיבלו גבורה אדירה. ראויים לנבואה. זה הכוח שנכנס בשנייה שדרכנו בארץ ישראל. חוכמה, עושר, עוז לגבורה. אומר הרב, הקדושה שבארץ ישראל היא דווקא זוהר מלאה, עוז וגבורה. ובייחוד בהרחבתה והתפרצות שלה ים, הבקד, מהצפון, הבנגבה. לא לפחד. בעוצמה אדירה. לכבוש עוד ועוד. אנחנו נביאים. אנחנו פועלים עם רוח הקודש. אנחנו פועלים עם רוח של עוצמה, ורוח של עוצמה זה רוח של גבורה אדירה, בלי לחשוש מאף אחד. עכשיו תראו, ברגע שאתה מקבל כל כך הרבה אור, אז אם הכלי לא יכול להכיל את האור הגדול, אז הכלי נשבר. אז יש מצבים כאלו, שכן ניקח עכשיו, לא יודע, בקבוק שלם של קולה, ותשפוך אותו לקוס כזאת, אז חבל על הקולה. קולה זה אור גדול. אחד עם עיקרה אחרי כדורגל, נכון? בקיצור, זה דבר אדיר. אתה שופך אותו, זה כלי קטן, עם משקה כל כך גדול. אז מה שהכלי מכין, הוא תופס, אבל כל השאר זה בורח. צריך להכין כלים כדי לקבל את האורות הגדולים האלה. אז מרוב שאתה נכנס לארץ ישראל, ואתה פתאום פשוט משנה בשנייה אחת את כל החיים שלך, אז אתה כאילו מקבל אורות מאוד 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 גדולים, אבל הכלים אולי לא מספיקים להכיל אותם, להבין אותם, מה קורה פה? מה קורה פה? זה לא הגיוני. אז אומר הרב, ולפעמים יש שמפלי נפלאות גדולתה והרחבתה אינם מכינים אותה, ומגיעים לידי נפילה גמורה. אורות שבאים בכלים שלא מתאימים. האנשים כלפי פנים, פנימיות ישראל ודאי מתאים. וכלפי חוץ, הנפש היא עדיין קצת שפלה. עדיין קשה, עדיין אנחנו ככה מרגישים מסכנים בעקבות מה שעברנו. אז אומר רב, ומאחר שתוכן הקדושה בארץ ישראל הוא בהרחבה ופריצת כל גבול. תראו זה, תראו מה זה, זה. הרי מי היה השבטים שהם יועדו להיות הצבא בישראל בכניסה לארץ? אז ראובן גר בחצי שבט המנשה, שניים וחצי השבטים, הם יועדו להיות הצבא. אז איך זה הגיוני שהם מלאי עוז וגבורה, והם בחרו במקום שהוא
מחוץ
לארץ ישראל? ברחיבו, אבל עדיין זה לא, זה לא ירושלים. איך הם בחרו בזה? איך הם ביקשו את זה בכלל? איפה הם הגיעו לזה בכלל? אז יש מדרש מפחיד, הוא מובא בילקוט ראובני. מכירים ילקוט ראובני? מוכר לכם? מוכר הילקוט שמעוני וכולי, זה ככה מדרשים עסוקים, אבל ילקוט ראובני זה יותר ליקוטים של מדרשים נסתרים יותר. והוא מביא דבר פלא. הוא אומר, הסיבה שראובן גד וחצי שבט המנשה לא נכנסו ונתיישבו בארץ וביקשו חלק בעבר הירדן, כי הם הרגישו שהארץ אומרת להם עדיין. למה שהארץ תגיד ככה? כי הארץ היא מבחינת האמת. אמת מארץ תצמח. נו, ומה הבעיה איתם? יש לכם עוד מה לתקן. למה יש לנו עוד מה לתקן? אז הוא מסביר ככה. הוא אומר, תהליך ההיווצרות שלכם לא היה בצורה שלמה. אני רוצה אמת ברורה, אומרת, אומרת הארץ. עכשיו, ראובן בעצם הוא בא מזה שיעקב חשב שלאה היא רחל. אז היה פה משהו, כך אומר המדרש, הארץ אומרת לראובן, חסר פה משהו, זה לא שלם. זה לא שלם. אם זה לא שלם, אני חייבת, אתה טוב, אתה בסדר, הכל טוב, אתה נשאר חעות, אתה צריך להבין שהיה פה משהו לא בסדר, אולי אתה צריך לסבול קצת יותר, להישאר קצת יותר בחוץ, אחר כך אתה תיכנס בשלמות, אבל כרגע לא. ומי עוד? יש לנו את גד. נכון? כן? אז גד, מה היה עם גד? כן. היה, הרי הילדים של רחל, זה יוסף ובנימין. הילדים של שפחת רחל, בלהה, זה
דן ונפתלי.
הילדים של שפחת לאה, זלפה, זה
גד
ואשר. עכשיו, אם תעיינו טוב טוב בפסוקים, אין לו זמן עכשיו לפתוח, אבל תסתכלו, אתם תראו שרחל ביקשה מיעקב, רחל ביקשה מיעקב להכניס את בלהה במקומה. והיא פעלה בעצם כמו אימהות. שרה אמרה לאברהם, בוא, כאילו, קח את הגר ונפעל ביחד, ויש פה איזשהו נימוק, אז בסדר. היא הייתה גם הכרה המון 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 שנים. אז מה היה עם גד? לאה באה לזלפה ואמרה לה כזה. מי ידבר עם יעקב? רחל הביאה את שפחתה, בואי את גם כן תיכנסי ככה. אמרה לה ארץ ישראל, אני לא אוהבת את זה. צריך שהכל יהיה גלוי. ברור, לא התכוון שקר. ברור, חס ושלום. אבל צריך פה משהו אמיתי. אמיתי עד הסוף. אמת מרת, תתמח, אני לא מסוגל. איך אומר המדרש? אז גם גד לא. חצי שבט המנשה, המנשה הוא הבן של יוסף. עכשיו, יוסף, בוא נלך טיפה אחורה. היה לנו בעצם את דינה, נכון? את דינה. שהיא בעצם, שהזכיר פה מה שעברה, אז ככה בדקנו. היה לנו פה את דינה, שדינה היא הייתה הבת של לאה. ומי שלקח אותה, זה היה שכם בן חמור. עכשיו, דינה התעברה משכם בן חמור, נכון? ויצא לה
אסנת.
אסנת, אשתו של עכשיו, בעצם יש בה חצי טוב וחצי לא טוב. אז חצי שבט מנשה, אומרת ארץ ישראל, חצי שבט מנשה, תכנס. חצי לא, אתה תשאר בחוץ. זה אומר המדרש, מי אמר? ארץ ישראל אחלה. כך אומר המדרש, פלא פלאים, לקוט ירובני, אה?
מה עם אפרים?
מה עם אפרים? יכול להיות שהוא קיבל בעצם ראשון, בגלל שהמנשה הוא יצא בחור, אז הוא קיבל ראשון. כמו שאנחנו מכירים, שתמיד הבחור מקבל את הטיפה הראשונה. אז יכול להיות שאפריים בגלל זה הוא... מה גם שיש לו זכויות, כי עתיד לצאת מן יהושע שכבוש את הארץ. אז זה ככה אומר, אומר המדרש בהקשר הזה. אמרתי ככה, הזכיר לי את המדרש הזה. טוב. ומאחר שתוכן הקדושה בארץ ישראל הוא בהרחבה ופריצת כל גבול. הארץ הזאת באמת בשורש שלה, רוצה לפרוץ הכל. אני לא מסתפקת בקירוב זה בנתינת שטח אחד לא הבאנו, או להשאיר משהו שהוא לא כבוש על ידינו. לכן בוחלת היא הארץ הזאת ויראת שמיים מצומצמת. כתוב כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, אז הייתה מעבר ל... ראיתי שרב רומי ששון הזכיר את זה. מעבר ל... בספר שלו על יראת שמיים, נזכר עכשיו שהוא ממש ככה הבליט את הנקודה הזאת. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, אז זה לא היה רק את נותן התורה, ריבונו של עולם, ואת התורה עצמה, את עם ישראל מקבלי התורה ואת המקום הר סיני. היה שם גם תפאורה. והתפאורה הזאת הייתה מאוד 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 חשובה. והתורה ממש מדגישה את התפאורה הזאת כחלק בלתי נפרד ממעמד הר סיני. והר סיני עשן כולו. ויש קולות וברקים. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כלומר, נוצרה בעם יראת שמיים פשוט משהו, חוששים מאוד. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא בעצם רצה לומר לעם ישראל, תקשיבו, אני יכול לתת לכם תורה, אבל בלי יראת שמיים זה יהיה אסון, אסון. אתה קצת מקבל חוכמה, ואתה שופט על פי הרצונות שלך, ואתה פשוט תעקם את כל התורה כולה. אתה לא תלמד כמו שצריך, אתה חייב יראת שמיים כשאתה לומד תורה. בלי יראת שמיים, רק מי שעושה יראת שמיים, דבריו נשמעים. ומי שלא, אז הוא יכול, וואי, השם ישמעו. אז צריך פה מאוד 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 להבין שזה תנאי הכרחי, כל הרעמים וכל מה שהיה שם במעמד הר סיני. ובכל זאת, עם ישראל חטא, אחרי כל היראת שמיים הזאת, בחטא העגל. למה? למה זה ככה? איך הוא חטא? זה לא סתם. קיבלת את התורה, איך הגמרא בקידושין אומרת? קלה מזנה תחת חופתה. קיבלתם תורה, כמובן שגם הכוזרים, גם רמב"ם, גם אור החיים הקדוש, והרבה מאוד ראשונים ואחרונים שמסבירים שזה לא באמת, ולא התכוונו להחליף את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אלא כי זה משה האיש שלנו במצרים לידנו מהיה לו. זה רק בקשת תחליף למשה רבנו, כי ראינו שילוד אישה כנראה לא יכול, לא יכול 40 יום ו-40 לילה, ולא לישון 40 ו-40 לילה בלי ברצף. אי אפשר כנראה. אז הם חיפשו איזה תחליף שהם הכירו במצרים, כן? בסדר, אני מבין את זה. אבל בכל זאת, איך חטאנו? איך הגענו למצב כזה של חטא? אתה לוקח את הפסלים שהכרת במצרים, אז מה אם הכרת אותם בעבר? אז יש מסבירים שזה בגלל שהיראת שמיים של מעמד הר סיני לא הייתה מספיק גדולה. של וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ולמה היא לא הייתה מספיק גדולה?
פחד.
כי זה לא היה בארץ ישראל.
בגלל גם אולי שהערב רב הזה השפיע.
יכול להיות, אבל ערב רב לא היה מצליח להשפיע בצורה כזאת אחרי מעמד הר סיני. אם היינו בארץ ישראל, אם הייתה התורה ניתנת בארץ ישראל, לא היה חטא העגל. זה עירה אדירה. לכן עיר הבירה,
גם בארץ ישראל הם חטאו, גם בארץ ישראל הם חטאו,
נכון, אבל עדיין זה לא באותה מדרגה של אחרי מעמד הר סיני לבוא ולעשות ככה. וגם זה נבח, איך אנחנו מסבירים לנו? בגלל התשטוש של מה שחווינו מחוץ לארץ, אותם סיגים שמפלטים בארץ כדי להתאר יותר. כי באמת, 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 עירת שמיים הכי גדולה יכולה להיות רק בארץ ישראל. לכן, עיר הבירה שלנו מציינת עירת שמיים טהורה. ירושלים, הר השם יראה. מלאה ביראה. אז ירושלים, ממנה יוצא תורה. ולא ממעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה רגעי. זה זמני. לתת את התורה עכשיו, לצאת מתקופת הנידות של מצרים. אבל באמת, 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 עיקר התורה זה בארץ ישראל. איפה? במקום שיש יראת שמיים טהורה. ירושלים. לכן גזר יהושע בן גמלא בהתחלה שלא ילמדו תורה מחוץ לירושלים. זו הייתה הגזרה שלו. בשום מקום, גם לא בארץ ישראל. אפילו על מעלת ארץ ישראל הקדושה, מראש כל כך חייבים יראת שמיים לפני שיושבים ולומדים תורה, כדי שלא נשבש את הכל, אז הוא גזר, אל תלמד תורה, עזוב. רק בירושלים. ישיבו מלמדים, מלמדי תורה רק בירושלים. אחר כך ראה שאי אפשר לו, זה כבר גזר בכל, שישיבו מלמדים בכל ארץ ישראל. אבל בהתחלה ישיבו מלמדים בירושלים, ומי שלא יכול לבוא לירושלים לשים את הילד שלו שילמד תורה בירושלים, לא ילמד תורה. כי עדיף תורה בלי יראת שמיים. לא בסוף. ככה גזר יהושע בן גמליאל. אחר כך הוא ראה שאי אפשר, וכבר ממש רק מי שבירושלים לומד, וכל ישראל לומדים תורה, ויש סיבוכים מאוד מאוד גדולים. אז אביר עד ארץ ישראל יחכים ומחכים ויעזור. אבל הלכת חילה זה דווקא רק עם ירד שמיים תאורה. אומר פה ארוך הרלב, בוחלת היא הארץ הזאת בירד שמיים מצומצמת, כי היא לא יכולה להסתפק בקטנות. אדם גדול לא יכול להסתפק בקטנות. ארץ ישראל לא יכולה להסתפק בירד שמיים של קטנות. היא לא יכולה להסתפק בזה. היא בוחלת בזה. ובייחוד ירד שמיים עצובה. מלאה בהפחדות. איפה השמחה? איפה השמחה בעשיית המצווה? תקשיב, אם אתה לא עושה את זה, אתה נשרף בגיהנום. חבל לך על הזמן. אש, לעבד, שלעבד. על מי זה משפיע? פעם זה השפיע. בהתחלה, בהתחלה. בכניסה לארץ ישראל. אמנם אוויר את ארץ ישראל החכים, אבל עדיין אני חושב צריך לפלוט את כל הזוהמה. איך היו הדרכים להחזיר יהודים בתשובה?
פחד.
פחד, אבל מה זה פחד? פה גם בארץ ישראל, בהתחלה, תחילת הדרך. אתה לוקח, אתה מעתיק את היראת שמיים של הגלות, שהיא הייתה טובה, לשעתה באותו זמן, ומלאה בהפחדות, ואתה בא ואתה פשוט מנביש את זה על כולם. אז בהתחלה אנשים באמת פחדו. אבל אתה רואה שהנשמות לא יכולות להכיל את זה. מי שלא מבין את זה, הוא עדיין מייאש. הוא לא מבין למה לא מקשיבים. יש... הלוויות ודברים כאלה שכאילו התכנסויות כאלה אחרים שאתה ככה כאילו שומע דברים שאנחנו חייבים להתחזק בצניעות ואנחנו, וזה הכל קרה בגלל הצניעות והכל קרה בגלל זה והכל, אני לא מזלזל בזה, זה באמת יש בזה כמובן אמת, כל חטא הוא מוליד משהו מסוים, אבל זה לא משפיע על בני האדם, אז הם ממשיכים לפצח תוך כדי ולדבר תוך כדי, זה כבר לא אותו דבר. תפקח עיניך הורא, תפתח את העיניים, תראה אם מקשיבים לך, תראה אם מקשיבים לתוכן. למה זה? לא כי אנשים נעשו קטנים. הרי מה קורה לבן אדם שהוא מדבר דברי תורה ולא מקשיבים לו? אז סליחה מכבוכם, אבל בטיפשותו הוא בעצם בא ואומר, אם הוא אומר דבר כזה, האנשים, תראה מה זה, מה קרה להם, לא שומעים, לא מקשיבים, לא מבינים, מה זה הדור הזה? מה, הייתי מדבר איתו עכשיו על משחק כדורגל ומקרים לו איזה משהו, כולו היה עכשיו בעלים, אני בתוך הלוויה, אף אחד לא מקשיב לי? לא, זה התוכן שלך. זה התוכן שלך. אתה רוצה להכיר את האדם. תראה לו כמה הוא גדול. תראה לו דווקא בגלל שנשמתו היא תאורה וגדולה, והוא אחוז באבותות אהבה לארץ ישראל, שהיא כל כולה מבקשת להתרחב, ואז אני נותן לו אולי תורה קטנה, ולכן הוא לא בא. שוב, זה גם אשמתו, פשוט, 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 לא מפחיתים מאף אחד. אדם צריך להתחזק, וגם אם הוא לא מקבל כלום, הוא צריך, חייב לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. לרדוף אחרי יראת שמיים ואחרי אהבת השם. ברור שאדם צריך לקחת אשמה. אבל בסך הכללי, המדיני, הציבורי, הלאומי, זה לא מספק. זה פשוט לא יספק אנשים. אז ארץ ישראל מבקש להתרחב, והאדם מישראל מבקש להתרחב, אז הוא מבקש תורה גדולה. תורה לאומית, תורה כללית. ואז, לכן בוחלת היא הארץ הזאת ביראת שמיים מצומצמת, ובייחוד יראת שמיים עצובה. עצובה, עצובה. זה כואב לי. באמת, זה כואב לי, אני אומר לכם. זה כואב לי, כואב לי, כואב לי, שעדיין יש אנשים שחושבים שיצליחו, לא יודע מה, לדבר עם אנשים אחרים בשפה הזאת. זה לא יעזור. חבל, כי יש לאנשים האלה יכולות, יש להם ידע בתורה. אז מי שעושה ככה, לא כולם כמובן, יש, אני מקווה שזה בודדים. צריך להתעורר על עצמו ולהשתחרר מההפחדות של פעם.
מי זה בא כדרך אגב נגיד בשיעור?
אה?
זה בא בדרך אגב כשיעור?
אם זה בא בדרך אגב בשיעור, באיזושהי אמירה, גם זה נדרש. זה יראת העונש בצורה הקטנה שלה, הרב זאת כותב, שיראת העונש בצורה, יראת העונש היא חשובה מאוד. לא יכול להיות שאנחנו נאחוז רק בעירת הרוממות. למה? כי לפעמים יש לאדם מצבי קטנות. אז מרן הרב קוק זצ"ל כותב שבגלל שיש לנו מצבי קטנות, אנחנו לא יכולים רק להיצמד ליראת הרוממות. כי אני כל הזמן דבק בקדוש ברוך הוא ואוהב אותו וכו' וכו' וכו', אבל מצבים כאלה שיש לי יראת שמיים, שעכשיו קמתי על רגל שמאל ולא כל כך הולך לי, אז בסדר, אתה צריך יראת שמיים ויראת אחת גם. יראת אחת זה אומר שאתה לא יכול להתפלל עם פיג'מה. כמו שאתה מתלבש כל יום עכשיו, תשים רגע, אתה לא רוצה עכשיו, אתה לא יכול לבוא לתפילה עם ה... כאילו עכשיו בגלל שאין לך כוח, אז בוא נדלג ובוא זה, אתה צריך איזה יראת חטא. סוכת נמרה זה חשוב, קורבנות זה חשוב.
מה
יהיו,
זה קצת ארוך?
אה?
זה קצת?
מה קצת?
קצת יראת העונש? צריך
את זה? צריך את יראת העונש גם הרבה. השאלה מה בולט אצל האדם? צריך שבארץ ישראל יראת הרוממות בולטת אצל האדם. ויראת העונש היא מסייעת לו ונותנת כנפיים ליראת הרוממות לטפס למעלה. בחוץ לארץ הדברים הפוכים, למעט אולי הגדולים ביותר, אבל סתם ככה, אצל רוב האומה, אז עירת החטא, זה הדבר ש... זה הכי מפחיד, כאילו. הרב אמר שאסור, אז מה אני מתווכח? לא קשור לזה, הרב אמר, בחוץ לארץ, הרב אמר, זהו.
אבל היום בארץ כולם מסתכלים על הרוממות, כאילו?
היום בארץ הנשמות דורשות עירת הרוממות. הן לא יכולות להסתפק. רק בעירת החטא. הם חייבות גם את עירת החטא. שלא חייב להם ללך לצד השני, כמו שהרבים כותב בתיקון המידות, אז הלך רק את עירת החטא, אתה תלך עכשיו לרק ל... עירת החטא, זה גם עוד גבוהה, עירת העונש. בסדר? זה מחלק לשלושה... עירת העונש, עירת הרוממות ועירת החטא. עירת החטא זה יותר שימור של עירת הרוממות. שזה יישאר תמיד במצב קבוע כל הזמן. זה מדרגה מאוד מאוד גדולה ויותר מעירת הרוממות. בסדר? אבל אם אדם היה לו רק עירת העונש, ועכשיו הוא ילך רק לעירת החטא, כל הזמן הוא בזה, להישאר שם, זה טוב בשביל להגיע לאמצע. שתמיד תלך על עירת הרוממות, כמו תיקון המידות של הפזרן והקמצן שהרמב״ם מונה. בסדר? אז צריך ללגום מכולם, צריך שהכל יהיה. השאלה מה המינון ואיפה, זה תלוי ארץ ישראל וחוץ לארץ. אז אם כן... ארץ ישראל היא לא רוצה את עירת שמיים העצובה, היא דורשת היא דווקא את העירה הגדולה שכוללת בקרבה המון שפעת מעשים גדולים. לכן אם אתה היום תסתכל על מפעלי החסד שקיימים, אפילו אל תראה את זה בנמצא, תראה את זה ברצון. ברצון של הבן אדם, תשמע, אתה רוצה לעשות משהו עם עצמך כשתהיה גדול, משהו זה, הוא יגיד לך, תשמע, אני יש לי איזה רצון, לא יודע מה, להקים חווה, לטוע קרן. יש לי איזה רצון להקים איזה מפעל גדול, כן? ולא יודע, לייצר איזשהו משהו עוצמתי כזה וזה. לא תשמע בן אדם שיגיד לך, יש לי איזה רצון להיות עובד זוטר בחברה, אבל אתה יודע, מדי פעם להרוויח קצת יותר. מה היו הרצונות של חוץ לארץ? מה היו הרצונות? יש לי רצון להתפרנס. עובד זוטר. זהו. אנשים, בין במעשה, בוודאי בחלומות שלהם, מפתחים כבר חלומות גדולים. זה מה שאומר הרב, שהארץ היא דורשת את העירה הגדולה שקוראת בקרבה המון שפעת מעשים גדולים. הרצונות של האומה כבר מטפסים למעלה. כן. אני חושב שאתה אדם
שם לעצמו
שאיפות
גדולות
מדי,
ובפרקטיקה זה לא המצב, ואז הוא יותר
מהפרקטיקה הוא תעשו. זה נכון, אתה צודק. לפעמים שאיפות גדולות מדי, והפרקטיקה האדם לא שם, אתה צודק שהוא נופל. אבל למה הדבר דומה? לאדם שיכול להגיד לי, אז תקשיב, בגלל זה עכשיו אני לא אקרא סיפורים על אור החיים הקדוש. מכיוון שאור החיים הקדוש הוא קודש קודשים, והסיפורים עליו הם וואו, כי יש חכים. אז עכשיו אני ארצה להיות כמוהו, ואני אראה למחורת שאני לא אהיה כמוהו, אז אני אקרוס. לא, הסיפורים האלה הם נועדו לפתח בנו את הרצון. אדם צריך תוך כדי שהוא קורא את הסיפור להבין שהוא לא אור חיים הקדוש. זה גם קורה, נכון? לפעמים שהוא קצת מתבלבל, אתה צודק. אבל אם הוא אדם מספיק חכם, אז הוא מתבלבל לרגע, אבל הוא מתבלבל לכמה חודשים, ועכשיו מושיט ידיים לאנשים שנשקו להם את היד. כן? אבל זה... אדם בריא לא עושה ככה. אדם בריא לא עושה ככה שקחו, משקו לי. זה נראה לי, אלא אם כן, לא יודע, גדול דור הוא מבין. האמת, אם הוא גדול דור, הוא מבין, הוא מבין בעומק. יש לו זמן, אני אספר לכם סיפור. בסדר? סיפור תוך כדי שיעור, אני תמיד הכי אהבתי את זה. כשהייתי שומע שיעורים, אז אני לא אספר לכם סיפור ככה. לפני בערך... בערך 20-25 שנה, משהו כזה. אני מאוד 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 רציתי להגיע לירושלים לשבת ולנשק את היד של הרב מרדכי אליהו. ממש רציתי את זה. אתם לא מבינים כמה. זה היה החלום שלי. תגידו מה החלומות שלך? זה היה החלום שלי. רציתי לראות את הרב מרדכי אליהו. אז לא הכרתי אותו ולא גדלתי על ברכיו, לצערי הרב, ולא הייתי אצלו מספיק. אבל שמעתי עליו כל כך הרבה, שפשוט כל כך השתוקקתי לראות את, את הפנים התוארות האלה, גם במציאות, ולנשק את היד, שאמרתי, אני נוסע שבת לירושלים בשביל הדבר הזה. למה שבת? חבר שלי אמר לי, בואי איתי שבת. טוב, בסדר, נסעתי איתו שבת, יש לנו ככה בסדר מקום. אז התפללנו בכותל, התפללנו בכותל, ואז ממש הלכנו מהר, חזרה לכיוון הבית של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. מי שמכיר, הרב מרדכי אליהו לא גר בבית פרטי, גר בקומות, ואז אני כאילו, אני מחכה בכניסה לבית, כאילו, מתחת לבניין למטה, ואני מסתכל כזה ימינה ושמאלה לראות מתי הוא מגיע, אני לא זוכר כבר, זה היה לפני 20 שנה, לא יודע. אבל אני מסתכל, פתאום אני קולט שיש עשרות אנשים, תפילת ליל שבת קודש, הם סיימו את התפילה, עשרות אנשים שמלווים את הרב יורדים איתו למטה. עכשיו אני בקושי הצלחתי לראות את הרב מראש, שכל כך הרבה אנשים ככה הקיפו אותו. ואני אמרתי לחבר שלי, וחבר שלי אומר לי, הנה הרב עכשיו מגיע, תקשיב, אתה קופץ, אתה בא, אתה בא ורק מבקש ממנו לשק את היד. שיגעת אותי, אתה רק רוצה לשק לו את היד. כל הדרך מהבית אתה רק אומר לי לשק את היד, לשק את היד. בסדר, בוא הנה עכשיו נלך אליו. ואני ראיתי את כל האנשים האלה מגיעים. אני פשוט, אני לא יכולתי. לא יכולתי. לקחתי את הרגליים והלכתי משם. הלכתי. לא יודע מה, נכנס בי איזושהי הראה כזאת, שאני אמרתי, וואו, וואו. לא יודע, אני חששתי כל כך. פשוט חציתי את הכביש לצד השני, מי שמכיר. עמדתי שם על הגדר, פנים חצי מסתכלות, חצי לא מסתכלות, כאילו מפנים לצד. פחדתי, אמרתי, עזוב, החבר שלי אומר, תגיד, אתה רציני? באתי איתך לפה, שמעתי שזה. מה אתה עושה? אמרתי, אני לא מסוגל. אני פשוט לא מסוגל. לא יודע מה קרה לי. טוב. סיפור אמיתי. בדידי אבא עודה. תאמינו לי. הרב ירד. פתאום אני מרגיש, אני רואה שהרב כאילו עושה כמו הוציאו כל איש מעליי. הרב עושה ככה. כולם הולכים אחורה. הרב נשאר לבד מקדימה. לכו, אל תלבו אותי, עזבו אותי. ואז הרב מסמן לי, בוא. אני לא הלכתי, פחדתי, אני לא ידעתי מה לעשות. אני באמת הייתי ככה בהלם, פחדתי. ואז חבר שלי אומר לי, אני באתי לך לפה לשבת, הרב קורא לך, בואי למהר, הרב קורא לך, מה אתה עושה? אז הוא דחף אותי כזה וזה. אז אני התקדמתי כבר, הבנתי, כאילו יצאתי מהזעזוע, באמת, עד היום שאני מספר את זה, אני מזכר בזה, זה פשוט פלא פלאים בעיניי, הרבה קדושים. ואז אני מתקרב לכיוונו, והוא בא אליי, עושה לי ככה. עושה לי ככה. נשקתי לו את היד, ואז הוא דיבר איתי, נשאל אותי מאיפה אני, וכו' וכו', ומה אני עושה פה, וזה ישב איתי, דיבר איתי, כאילו אני לא ישב, אמר דיבר איתי שם כמה דקות טובות, בחוץ לבית שלו וכו', אני לא זוכר בדיוק את הזמנים. אחד השמשים שלו, הוא אמר, תגיד לי, למה הרב הלך אליך ככה, עם היד? הוא לא הולך לאנשים שינשק לו את היד. אני סיפרתי לו. סיפרתי לו למה באתי לשם. אז הוא אמר לי, הבנתי הכל. אז הרב מרדכי אליהו. אני קורא לזה שני דברים. אחד, רוח הקודש פשיטה שהייתה לו. הקודש הקודשים בישראל התקבל על כלל קהילות ישראל, היה אהוב, 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 פניו המאירות העירו את כל ישראל. ממש, ממש אביהם של ישראל, כפשוטו. זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שזה לא רק רוח הקודש. אני חושב שאחד הדברים שבלטו אצל מרן הרב אליהו זצ"ל, זה היה העלייה המרחבית הזאת. אתה לא מקבל רוח הקודש. אם אתה לא מתבונן בכלל ישראל, ובוחן באמת מה הם מבקשים, מה הם צריכים, מי צריך עזרה, מי צריך משהו. אז רוח הקודש משולבת בראיית הכלל, בטהרה כל כך גדולה. זה היה 60 שניות או דקות אולי, על הרב מרדכי, אני מתרגש שאני מדבר עליו, הוא בעיניי באמת, איך זכינו בדור כזה אדם כזה גדול, זה פשוט לא נתפס. אנחנו לא נתחיל לספר סיפורים על הרב אליהו, זה לא יגן לו, אז אנחנו נחזור. אולי בעזרת השם...
עכשיו פעם בשיעור.
תזכירו לי ככה בזה, אולי. כן, לא, יש לי עוד סיפורים אישיים איתו, אבל אני בכלל... טוב, אחר כך זה התרחב עם הרב שמואל. גם כן, ככה, קטונתי בכלל שהוא הסכים לקרוא את הספר שלנו על ה... אתם מכירים, נכון? על המלחמה. והוא אחר כך הוסיף על הספר. הוסיף על הספר משלו, על מלחמת חרבות ברזל בתנ"ך, הוא הוסיף על הספר תוספת של הרב שמואל אליהו. יש בסוף הספר. זה זכות גדולה, אני לא הבנתי מאיפה זה בכלל... טוב. משפחה של גדולים. ומאחר שתוכן הקדושה בארץ ישראל ובהרחבה ובפריצת כל גבול, לכן בוחלת היא הארץ הזאת בירת שמיים מצומצמת, ובייחוד בירת שמיים עצובה, ודורשת היא דווקא את העירה הגדולה, שכוללת בקרבה, סליחה, המון שפעת מעשים גדולים, תפעל, תעשה, זה נובע מהארץ, הארץ מצמיחה אותך לפעול, לדרוש גודל, בהכל, בכל התחומים, והמביאה מרץ רב, עוז וגבורת קודש, שמחה רבה ועליזות עמוקה, חמושה בגבורה, זהירות, זריזות ונקיות. בסדר? הגבורה לא מטשטשת את הזהירות, והיא לא מצמצמת את הזריזות. היא לא גורמת לזריזות להיות זריזות עקומה. היא באה מתוך עוצמה ומתוך נקיות. אתה פועל בטוב, פועל בטוב, פועל בטוב. אתה חייב את נקייה הדעת, אתה חייב את נקייה הטהרה והענבה. הכל, 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 כל המידות כולן מקבלות שפע של חיות מן הארץ הקדושה. ושוב, כמו שאמרתי לכם בשיעורים הקודמים, אתה לא רואה הכל. אל תחפש לראות. היא מביאה גם פרישות. הארץ מביאה גם טהרה, חסידות, ענבה, עירת חטא בקדושה. אפשר להגיע לכל המידות של המסילת ישרים בגלל שאתה בארץ ישראל. זה המדחפים שאתה מקבל. הכל בהרמוניה אחת גם יחד. ובלא זה אין הארץ מוצאת את עושרה. קשה לה עם זה. אל תחשבו שהארץ לא מתבאסת במרכאות מזה שחלק לא מספיק שומרי תורה ומצוות, או חלק גם ששומרי תורה ומצוות לא מספיק עמלים ומוסיפים יותר, ומכל אחד היא אוהבת, אבל היא דורשת יותר. עושר העולמים שלה, והיא מתרעמת על הבאים שעריה בתוכן ובצורה של גלות. מי שבא לשערי ארץ ישראל בתוכן ובצורה של גלות וחי ככה, הארץ מתרעמת עליה והיא זועקת עליו, ובחבליה תזעק, בואו נא אליי ופקדוני בשמחה ובטוב לבב, אל תייבשו אותי. די, 2000 שנה הייתי בבצורת. לא יכול להיות, אתה תראה אותי כל כך פורחת ותגיד שזה בצורת. לא יכול להיות שאתה תראה אותי פורחת ותגיד שזה לא גאולה. ייבשת אותי כבר. כמה אני יכולה? התאמצו לשחרר אותי לידי זרים, שבאבונותיכם ופישכם שולחה עמכם. תעזבו אותי לכל תפיסות הגלות האלה. הארץ זועקת את זה. ואהבה גדולה לאומה, לכל האומה בכללותה, כולה, כולה, כולה. אבל זה הקוד של אם אוהבת. ובנו נא את החלים, וחל הקודש והמקדש. וחידשו בה את שירי הלווים, על דוכנם, שירו להשם שיר חדש. תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו כמלכם. יש שמחה, יש יראה, יש תהילה לקדוש ברוך הוא, יש שירה, שירה חדשה. איפה אפשר לשיר שיר חדש? רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל. שירו להשם שיר חדש, המזמור הזה לא היה תקף בחוץ לארץ. אין לו תוקף בחוץ לארץ. למזמור הזה. הוא יבש. זה כאילו בן אדם עכשיו נמצא באבל ויגידו לו, תשיר שיר חדש. לא. חוץ לארץ, לאן נערות בבל. עכשיו ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון, יושבים על הרצפה, יש תלמידי חמים גדולים, גדולים מאוד, שאמרו, לא להגיד תיקון חצות בארץ ישראל על רצפה. לא תיקון רחל ולא תיקון לאה. זה אומר לא נפסק, ורובם אומרים, לומר תיקון חצות בבכי על ירושלים, לשבת על הרצפה. אבל אני חושב רבי אליהו מני, הרב של בן איש חי, אמר ככה. כמדומני, אבל אני לא בטוח, אני לא רוצה חלילה להמיטות, אבל אני יודע שיש איזו מחלוקת מאוד מאוד גדולה. האם לומר תיקון, האם לומר תיקון רחל ותיקון לאה כשאתה יושב על הרצפה או לא? אנחנו רובם אומרים כן, תגיד את זה על הרצפה וגם את הכותל על הרצפה. אולי עד שאתה מגיע לתקום תרחם ציון. אז אתה תקום ביחד, אבל באמת, 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 מאיפה זה נבע הפסיקה? מהרגשה שכאילו אני בתוך גאולה, אבל אני יושב על הרצפה ויבכה. אל נעמוד בבל, זה חוץ לארץ. שירו להשם שלי חדש, זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל. אתה רואה את, 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 את הדיבורים בארץ ישראל. אני זוכר. הייתי ב... אני משמש כרב באולפנה. אז התלמידות צדיקות בכיתה הזין. המורה שלהם, מחנכת, אמרה להם, תכינו שאלות לרב. והם הכינו, הייתי שעה אחת להיכנס אליהם, הכינו איזה 35 שאלות, ברוך השם, והייתי צריך לענות, בסוף השיעור אמרו לי, אבל לא ענית על הכל. ענית על איזה 2-3. אבל מה אני אעשה? בקיצור, זה צדיקות, הם רוצות לשמוע ולדעת. אבל מה השאלה שחזרה על עצמה בסגנון שונה כל הזמן? אין מה הייתה השאלה? מה יקרה כשיבנה בית המקדש? מה זה קורבנות? למה זה קשור לתפילה? איך זה מהווה תחליף? מי שאל את זה לפני 100 שנה? אתה אולי שואל את הרב, תגיד, אנחנו נשרוד מחר? טוב, אז ראית השם. תודה רבה.